and I welcome their hatred.
It's all working together to solve the problem of poverty.
Are you willing to fight for that person?
Okay, Boomer! הפוד מאמריקה.
עם אלי קוק ונדן פלדמן.
אוקיי, בומר. פרק תשיעי או עשירי, תלוי איך סופרים. ואני חושב ששלום אלי.
שלום. כמו הקורונה, זה הכל תלוי איך אתה סופר.
כן, הקורונה משבשת סדרי עולם, ואפילו ספירה פשוטה כמו פרקים בפודקאסט כבר לא כזאת פשוטה. ואנחנו מקליטים את הפרק הזה באולי יום קשה מאוד, אני חושב, בוא נגיד, כל אזרח בעולם, או לפחות בעולם המערבי שבו הקורונה פגעה קשה במיוחד, יום קשה מיוחד לכל אמריקאי, ויותר מכל לכל אמריקאי או לא אמריקאי תומך ברני סנדרס, משום שברני הודיע אתמול על פרישתו מהמרוץ לנשיאות, ובפרק הקרוב אנחנו נעסוק גם בברני, במרוץ שלו, בדרך שהוא עשה, וגם כמובן בקטסטרופה של הקורונה בארצות הברית, ובין לבין ניגע בטראמפ, בהתמודדות שלו כנשיא עם הקטסטרופה הזאת, בסיכויים של ביידן, ובעוד כל מיני היבטים של מכת הקורונה בארצות הברית. ונתחיל מברני. השאלה, אני חושב, שעלתה בראש שלי אתמול כששמעתי על הפרישה שלו, זה למה הוא פרש עכשיו.
כן, זו שאלה טובה. אני קודם כל חייב לומר שאני סך הכל חושב שזה היה המהלך הנכון. אני חושב, קודם כל ברמה הכי כאילו טווח קצר, היה פריימריז בוויסקונסין אתמול, אמנם עוד אין לנו תוצאות, אם הבנתי נכון. אתה ראית תוצאות?
לא. לא. זהו. בוא נגיד ככה, אם אתה לא ראית תוצאות, אז אין תוצאות.
זהו, אני בדקתי את זה לפני כמה, שכנראה זה ייקח קצת זמן, אבל בגדול אני חושב שברני מן הסתם יודע שלא הלך לו טוב שם. כל מה שהיה סביב וויסקונסין, אני אדבר על זה עוד רגע, אבל אני קודם כל חושב שברני באמת הסיכויים שהוא ייקח היו אפסיים כבר. אם היה איזשהו קונסטולציה כזו שהקורונה משנה הכל ופתאום ארצות הברית מתעוררת למציאות שבה כולם רצים למדיקר פור אול ונוטשים את ביידן, אז זה לא קרה. הקורונה איתנו כבר כמה שבועות, היו פריימריז במישיגן, מדינה שאני מזכיר לכולם שברני ניצח בהפתעה גדולה מול הילרי, הוא הפסיד הפעם. ברני בעצם לא מפסיק להפסיד בפערים די גדולים מאז הסופר טוסדיי, ואני מזכיר גם לאלה שבסופר טוסדיי שבעצם הרבה מהקולות אז היו קולות מוקדמות. כלומר, התפנית הייתה חדה, יותר חדה ממה שאני אי פעם ראיתי, וברגע בעצם שכל הממסד וכל המעמד הבינוני החליט שביידן הוא האיש, אז ברני לא ממש היה לו סיכוי. אני רק אגיד שעוד סיבה כמובן שברני פורש עכשיו, זה שזה לא נראה טוב. בעצם כל עוד יש פריימריז, אז הוא בעצם מבקש 100 אנשים לצאת מהבית. בוויסקונסין היה קטע ממש ביזיוני, שאפילו המושל של וויסקונסין החליט שעדיף לדחות את הפריימריז, ואז בית משפט העליון החליט שלא דוחים, אבל בגלל שכל כך הרבה עובדי קלפיות לא הגיעו, אז היה צמצום של מספר הקלפיות, שזה רק החריף את המצב, כי ראית תורים של אנשים שבאים להצביע, וזה רק יכול להביא להדבקות, ואני חושב שסנדרס, אתה יודע, שכל המסר שלך זה אנחנו ולא אני, אז אני חושב שזה גם הדבר המוסרי הנכון לעשות, אני חושב שברני גם הוא בן אדם מוסרי, ולכן אני חושב שזה כן היה חלק מהשכלול שלו, לא היה לו נעים לראות אנשים מסכנים את החיים שלהם לפריימרי שכנראה עבודים.
כן.
בקיצור, זה בגדול, אני חושב, מה שהיה כאן.
אוקיי, אגב, אני קראתי שאם ובלי קשר, שבחודש אפריל, סליחה, זאת אומרת, זה חודש שלפני, אבל פורסם לפני כמה ימים, שבחודש שעבר, היקף התרומות לברני, צנח בכמעט 50% ממשהו כמו 40 מיליון דולר בפברואר ל-24 מיליון דולר במרץ, ואני חושב שזה שיקוף של שני דברים. קודם כל, ברור לגמרי שהרבה מאוד אנשים הבינו שהסיכוי שלו לנצח יורד, ושנית, ברגע שהקורונה הכתה באמריקה, שזה בתחילת מרץ, מראש אני חושב הרבה מאוד אנשים הבינו שהם עומדים לפני מכה כלכלית קשה וחשבו פעמיים לגבי הדולרים שהם מוציאים ועל מה.
כן, כן, זה בסך הכל מאוד הגיוני כמו שציינת. ברני גם גייס כספים בשבועות האחרונים, אבל לא בשביל הקמפיין שלו, אלא באמת תרם אותו לכל מיני גופים שעוזרים לאנשים עם קורונה. ברני ממשיך גם לפעול ולהשתמש ברשת האדירה של תורמים ולדבר ולהפגין presence בניגוד לג'ו ביידן שקצת נעלם. אז בוא נשאל אותך, נדן, עכשיו אפשר כבר לעשות את הפוסט מורדם. יש ויכוח סוער בטוויטר, אני חושב שהוויכוח בסופו של דבר מתחלק לשניים. יש כאלה שאומרים שבעצם ברני סנדרס בסופו של דבר הפסיד בגלל סיבות מבניות שקשורות למפלגה הדמוקרטית, לקפיטליזם האמריקאי, לזה שהתקשורת נשלטת על ידי בעלי הון שפוחדים מאוד מברני, ובעצם לא היה לו אפשרות לנצח. ואז יש קבוצה אחרת של אנשים שדווקא חושבים שאולי היו פה טעויות, שסנדרס דווקא יכל לנצח למרות כל האתגרים. אז מה אתה חושב, מה דעתך, ברני יכל לעשות דברים אחרת ולנצח?
שאלה טובה. בעצם השאלה הכי פשוטה, כן, היא האם ברני הוא לוזר או האם הוא ווינר. עכשיו, במבחן התוצאה הפשוט ביותר, קשה לומר על מועמד שהפסיד גם ב-2016 וגם ב-2020 שהוא ווינר. הרבה יותר קל להציג אותו כלוזר, באיזשהו מקום במיוחד, כשב-2020 הוא לא התמודד מול מועמדת פייבוריטית שנתמכה על ידי כולם, אלא מול מועמד חיוור למדי, ואפילו הוביל עליו בסקרים, וכבר הייתה מאחוריו מובמנט, מנגנון משומן, והרבה מאוד תומכים, וגם בוא נגיד כגודל הציפיות, בוא נזכור איפה היינו רק לפני חודש וחצי, ככה כשהתחלנו את אוקיי בומר, כגודל האכזבה מהרגע של התוצאות שהגיעו, התוצאות של סופר טיוזדיי. אבל ברור לגמרי שהוא ווינר ברמה הרעיונית, בסדר היום האידיאולוגי שהוא הציג, שהוא החדיר למפלגה הדמוקרטית, וצריך לזכור שכשברני הצטרף למרוץ ב-2016, זה מעניין, כי זה נחשב, זאת אומרת, זה היה מין קוריוז כזה, אף אחד בכלל לא לקח אותו ברצינות. הניו יורק טיימס פרסם את הידיעה שהוא מצטרף למרוץ, אני יודע, במשהו כמו עמוד 10 למטה.
לא
יודעת,
זה גדול.
כן, ובאמת, זאת אומרת, בן אדם שנתפס כסוציאליסט גמור, שזה בערך כינוי הגנאי הכי נורא שאפשר להדביק לאמריקאי, כן? אתה רד, הצליח כבר ב-2016 לקבל הרבה מאוד תמיכה, הרבה מאוד תשומת לב בעולם שהתקשורת הממוסדת, כמה שהיא מנסה להסתיר אותו, היא כבר לא המדיום הדומיננטי שבו אנשים נמצאים, אלא הרשתות החברתיות, ידע להשתמש במדיומים האלה, פייסבוק וטוויטר, בצורה מאוד מאוד נכונה, באמת הצליח לבנות מובמנט אידיאולוגי, אני חושב חסר תקדים, לפחות בדור האחרון בארצות הברית, וצריך לזכור עוד דבר, ששוב, לפי הסקרים, גם ב-2016 וגם ב-2020, ברני סנדרס, אם הוא מתמודד מול טראמפ, שוב, לפי הסקרים, הוא אמור לנצח אותו, ובפער לא קטן. אז זהו, אז אני חושב ש... אתה יודע מה, עצם השאלה אם ברני הוא ווינר או לוזר, היא לא רק מעניינת, היא כבר מידע על זה שהוא כנראה בנסיבות הפוליטיות שהתפתחו בחמש שנים האחרונות, הוא בטח לא לוזר. זהו.
אני, ההשפעה שלו ארוכת טווח תהיה מאוד משמעותית, וכמו שאמרת, הוא הזיז את כל השיחה שמאלה, התנועה הזאת תמשיך גם אחריו, הוא גם יצר בסופו של דבר כן אנשים שיכולים ככה להרים את ה... איך אומרים? בטן? איך אומרים? להרים את ה... מה הביטוי? להעביר את השרביט, כמו אלכסנדר אוקסיאסיו קורטז.
כן, כשכבר ראיתי כרזה של הופ 2024 עם הדיוקן שלה.
אבל השאלה המעניינת אותי כרגע זה השאלה שאני שאלתי אותך, כי בעיניי זה באמת השאלה אם בכלל ארצות הברית הייתה אפשרות כזו. אני חייב להגיד שלדעתי בסופו של דבר מצד אחד ברור לי שהתקשורת הממסדית והתאגידית מאוד 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 פגעה בסיכויים שלו, בעיקר הפחידו את הציבור מאוד, כל הזמן שכנעו בעצם את הציבור האמריקאי שאין לו סיכוי נגד טראמפ, שאנחנו יודעים שזה פשוט עובדתית לא היה נכון. אני חושב שבהחלט זה שיחק תפקיד מאוד משמעותי. אני כן חייב לומר שאני כן מנסה להפיק לקחים, אני לא אוהב את השמאל הזה שתמיד מאשים את האחרים, כלומר כל הזמן אומר שזה הכל רק בגלל האחר. אני כן חושב שאנחנו צריכים להפיק לקחים, וכן אני מרגיש שאולי היה איזשהו רגע אחרי נבדה או לקראת ככה שאולי ברני היה צריך לעשות מהלך, אני אומר את זה בעיקר במובן הציני של המילה, אבל לעשות איזשהו מהלך התמרכזות לכאורה, אתה יודע, זה להרגיע כביכול את מעמד הבינוני, ולהגיד להם, לא יודע, משהו בסגנון הזה, ברור שזה היה, זה היה מחליש את הלהט המהפכני, שאגב, כנראה לא כזה עבד, כי אנחנו יודעים שהרבה צעירים לא באו, אבל אני מדבר פה בעיקר הכי כאילו מקיבלי שיש, אני לא מדבר פה על, אני מדבר פה רק על טקטיקה. אני דווקא כן. חושב שהוא היה צריך, נגיד סתם, ההתעקשות שלו להזכיר את קסטרו באיזה רעיון ב-60 minutes, או האמת היא שזה לא הוא הזכיר, זה הם הזכירו, אבל אתה יודע, הוא יכל לשחק יותר לתקשורת במובן הזה. אני לא חושב שזה היה עוזר לו בסופו של דבר, זה גם אותי זה עושה קצת בחילה רק לחשוב על זה, אבל ברמה הכי כאילו איך לנצח בחירות, יכול להיות שהיה איזה שלב כלשהו שברני היה צריך לעשות איזה פיבוט, ולהגיד, אני לא כזה רדיקלי כמו שזה, אני לא כזה... אגב, יש גם הרבה אנשים שפשוט חושבים שזה נכון. בסופו של דבר, אתה יודע, ברני לא קרה...
עולה אותי.
כן, אז זהו. אז זה רק מחשבה אחת שאנחנו נשארים, אני נשאר איתה, אפשר גם לחזור אחורה לדברים אחרים, אבל בעיקר אני חושב העניין הזה, אני כן אבל חייב להגיד בסופו של דבר ברור לי שהניסיון הזה להשתלט על המפלגה הדמוקרטית מבפנים היא הייתה הטקטיקה הנכונה, הדרך הכי טובה להביא לשמאל השלטון, אבל, כן. אבל בסופו של דבר זה אתגר מאוד קשה. אני כן מקווה שימשיך איתה, אני לא חושב שאנחנו צריכים מפלגה שלישית כרגע, אני חושב שזה יהיה טעות, אבל אין ספק שיש הרבה מאוד אנשים מאוד רציניים בימים הקרובים, בשבועות והחודשים הקרובים, שלעתי ישקלו בצורה מאוד רציני את האופציה של הבחירות של המפלגה השלישית, לא בשביל הבחירות האלה, כמובן אני לא מדבר על זה, אלא אני מדבר פה יותר על טווח ארוך.
מעניין. תשמע, דיברת על האם היה איזשהו מהלך שברני היה יכול לעשות, ואני שאלתי את עצמי ביממה האחרונה, מה היה קורה אם לפני סופר טיוזדי ברני ואליזבת וורן היו מתאחדים, וורן, ברני היה מכריז על וורן בתור סגנית הנשיא, מין פרטנרשיפ כזה, אם זה היה משנה את התמונה כבר בסופר טיוזדי, שממנה אם ברני וורן ביחד היו מצליחים להביא הישג יפה בסופר טיוזדי, אז כבר הם היו בונים מומנטום מאוד חזק, ומשם לך תדע איך זה היה מתפתח.
אני רוצה להאמין שההצעה הזאת הגיעה מהצד של ברני, כלומר במובן הזה אני לא חושב שברני פה היה לו שליטה על הסיטואציה הזאת, זה לא טעות שהוא עשה. אגב, אני גם לא בטוח אם זה היה כל כך עוזר, בסופו של דבר הכוח האלקטורלי של אליזבט וורן התגלה כדי עלוב. אבל אתה צודק שאולי זה היה יכול לעזור, במובן הזה שהיה קצת מלבין אותו, קצת גורם לו לראות קצת פחות מפחיד, אם אליזבט וורן סומכת עליו והולכת איתו, אז כנראה שגם אני יכול. בהחלט, בהחלט זה, אבל לדעתי הוא ניסה את זה, אין לי ספק שברני ניסה לשכנע את אליזבט וורן, ולדעתי גם הרעיון שהיא תהיה סגנית זה היה רעיון שהיה מוצא חן בעיניו בלי קשר, היא מאוד מתאימה, לא נראה לי כזה.
כן, והיא יכלה לבנות על זה, שאולי היא מסגנית בקדנציה, ובאמת, זאת אומרת, אם ברני נבחר לנשיאות, כן? היא מסגנית נשיא בקדנציה הראשונה, אז אחרי זה, כמו ביידן עכשיו, יכולה לרוץ אחרי ברני שצריך לזכור, אם הוא היה נבחר לנשיאות, הוא היה מסיים את תפקידו כנשיא אחרי קדנציה אחת, בגיל 83, ועם לב כבר לא בריא במיוחד. אגב, זה קצת מזכיר לי, חיבור כזה קצת מזכיר לי את מה שקרה ב-2015 בישראל עם בוז'י הרצוג וציפי לבני, שגם כמו שאמרת לאליזבט וורן, ציפי לבני הייתה במפלגה עם, שקיבלה איזה 5-6 מנדטים, אבל עצם החיבור יצר, אתה יודע, מין מכפיל כוח כזה, וניק תנופה מאוד גדולה למין כוח פוליטי מאוחד, והביא, כמו שאמרת על ברני, שזה היה מלבין אותו, הביא למפלגת העבודה יותר מצביעים מהמרכז, כלומר, יכול להיות שאם וורן הייתה חוברת לברני, הוא כן היה מקבל לא מעט קולות מהמרכז של הדמוקרטים, אבל טוב, בסופו של דבר אלה דיבורים באלמה, ועכשיו...
טוב, כל ההשפעה הזאת, הזכרת בוז'י ו... ליבני, ורק הכנסתי אותי ליותר דיכאון ממה שהייתי לפני זה. לא בדיוק ההשוואה שאף פוליטיקאי ופוליטיקאי היו רצים...
אני אומר את זה, בעיניים ישראליות.
הוא יכל להיות כמו בוז'י הרצוג. לא, אני צוחק, לא, ההשוואה הייתה נכונה. המכפיל כוח היה עבד, אז אתה לגמרי צודק.
ואגב, עד החיבור, בוא נגיד, עד החיבור עם ליבני, בוז'י הרצוג, אתה יודע, הדימוי שלו, הדימוי הציבורי שלו היה מאוד שלילי. אבל כאמור, זה דיבורים באלמה, ועכשיו, אם אנחנו חוזרים
למצב... אם אנחנו כבר מדברים על פוליטיקאים שלא ברור אם הם חיים או מתים, אז בואו נדבר על ג'ו ביידן.
קדימה. אתה המומחה.
ביידן נגד טראמפ, זהו, אנחנו יודעים שזה מה שיהיה. כאילו, אתה יודע, לא בטוח שזה מה שיהיה. ביידן, אגב, חשבתי על זה, כל עוד היה את ברני במרוץ, אז ברור שכולם היו צריכים לתמוך בביידן, נכון? הסכינים לא יכולים לשלף, אף אחד לא יכול להתחיל לפקפק ביכולת הקוגניטיבית שלו וכו'. אבל עכשיו שברני פורש, זה עכשיו ביידן עלול, כאילו אם באמת יש איזושהי בעיה, אם באמת יש לו איזושהי ירידה קוגניטיבית כמו שאנשים טוענים, אגב אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהוא, כאילו אני חושב שהוא מאוד יזדקן, אני לא חושב שהוא לגמרי לא מבין איפה הוא נמצא או משהו כזה כמו שחלק מהאנשים בטוויטר טוענים, אבל בהחלט אם אנשים חושבים שהוא ימשיך להיות סליפי ג'ו מנומנם ש... לקראת נובמבר, אז יהיה מעניין לראות. לא שבאמת אפשר לעשות משהו, הוא כנראה יהיה מועמד, אבל בכל זאת, עכשיו שברני בחוץ, אתה יודע, כבר לא צריך כולם להתחבק עם ג'ו ביידן במובן הזה.
כן, מצד שני אבל, אתה יודע, גם האינטרס של, בוא נגיד, התומכים של ברני, או לפחות חלקם, זה טוב, ובשביל, זה קצת כמו, עוד פעם, עם הקבלה לישראל, זה, זה, זה מאוד מזכיר את הרק לא ביבי, זאת אומרת, רק לא טראמפ, ואנחנו, אנחנו בנסיבות, בנסיבות כאלה, אנחנו נהיה מוכנים, א', לשתוק, להתאפק, במהלך המרוץ עם פוסטים וציוצים וכתבות נגד ביידן, ונרכז מאמצים בשביל המטרה הכי חשובה, שזה הפלת טראמפ או ביבי. זהו, וגם...
כן, אגב, אני חייב להגיד לך שלדעתי, אפילו יותר מ-2016, אגב, מספרית אנחנו יודעים שב-2016 רוב המצביעים של ברני יצאו, הצביעו להילרי קלינטון. בסופו של דבר, אם אתה מצביע לברני, זה בדרך כלל אומר שאתה יחסית בן אדם שפעיל בפוליטיקה, אתה יוצא להצביע וכו'. אבל אני חושב שהפעם, גם בגלל שזה ביידן, וגם בגלל, אתה יודע, החמרה אפשר להגיד במצב של הפוליטיקה האמריקאית, לא אתפלא, לא אתפלא אם הרבה מאוד מצביעי ברני הפעם יישארו בבית. אני לא בטוח אם באמת ביידן יצליח להוציא את כולם. אגב, אני אחזיק את האף, אני אצביע לביידן בשביל להפיל את טראמפ, אבל כן. יודע, זה לא משהו שאני עושה עם איזושהי התלהבות גדולה.
כן, אתמול כתבתי בפייסבוק שמעולם לא ניצבו רבים כל כך בפני שתי בחירות גרועות כל כך. ועכשיו, אלי, בתור אמריקאי והיסטוריון, אולי תתקן אותי, זאת אומרת, האם בידע שלך, בזיכרון שלך, האם הייתה מערכת בחירות שבה, בוא נגיד בעיניים של מצביע מרכז או דמוקרט מתון, אוקיי? היו שני מועמדים כל כך בעייתיים.
תשמע, חוץ מהגיל שלו, אני חושב שביידן הוא פוליטיקאי אמריקאי סטנדרטי. אגב, על זה הוא בעצם הולך. בוא נחזיר את העולם הנורמלי שבו ההון שולט בצורה קצת פחות פותה ולא מקלל בטוויטר וכולי. בוא נחזור לימים של אובמה שבו אנחנו מגרשים את המאגרים הלא חוקיים בשקט ואנחנו לא עושים מזה עניין כל הזמן ואנחנו גזענים רק במדיניות הכלכלית שלנו אבל לא בשיח שלנו. הרי יש משהו כל כך צבוע בליברליזם שקשה לי... אז במובן הזה ביידן קשה לי לראות בו חריג במובן הזה. טראמפ הוא כמובן חריג, ואגב אני חייב להגיד לך שעד לפני כמה שבועות כשאנשים דיברו איתי על טראמפ כנשיא גרוע אמרתי טוב, קודם כל הוא אפילו לא הנשיא הכי גרוע של המאה ה-21, בוש הבן היה הרבה יותר גרוע, בן אדם התחיל מלחמה הזויה בעיראק, הוביל למיליון מתים עיראקים ו חוסר ערעור בסיסי במזרח התיכון, פגע מאוד בכלכלה האמריקאית, אבל אני חייב להגיד לך, אחרי כל ההתמודדות שלו עם קורונה, אני חושב שהיום דווקא טראמפ כן איום כל כך קשה, הנרקיסיזם שלו הוא כל כך מסוכן, ועוד שנייה אני אדבר על זה קצת לגבי מה שקורה עכשיו בניו יורק, אז זה בסופו של דבר למה אני כן חושב שעדיף את ביידן, אבל, ולכן באמת... טראמפ הוא נשיא גרוע, ועכשיו אני חושב שאפשר אפילו להגיד שאולי, אולי מתקרב אפילו לרמה של בוש הבן, ואולי אפילו עקף אותו. יכול להיות שעד סיום כהונתו זה דבר נורא להגיד, הוא יהיה אחראי למותם של יותר אנשים, בטח יותר אמריקאים, זה כבר בטוח. כן. אבל המצב, הבחירות האלה הן לא אידיאליות, וצריך להגיד שכל הדברים שהקורונה מעלה, כל ה... סוגיות כמו ביטוח בריאות אוניברסלי והצורך אלו לא עמדות של ג'ו ביידן, כלומר ג'ו ביידן לא יוכל למנף לדעתי בצורה יותר מדי משכנעת את המשבר של הקורונה בשביל לנצח את טראמפ, ובמובן הזה אני בהחלט חושב שברני היה מצליח הרבה יותר, במיוחד כשנגיע לנובמבר והמצב בארצות הברית יהיה כנראה הרבה יותר גרוע. מצד שני שואלים אותי כל הזמן, האם ביידן יכול לנצח? ודאי שביידן יכול לנצח. אנחנו נמצאים בארצות הברית שיש כיתוב קיצוני בפוליטיקה, רוב המדינות בכלל לא רלוונטיות, אתה יודע לפני זה מי הולך לנצח שם, כלומר זה נופל על איזה 3-4 מדינות, שבסופו של דבר אנחנו יודעים שטראמפ ניצח אותם בפערים מאוד קטנים, 80,000 קולות הוא ניצח את הילרי, ולכן השאלה האם ביידן יכול, ודאי שהוא יכול, זה לא שאלה בכלל.
כן, כן. אגב, ההשוואה שלך לבוש הבן, הזכירה לי שזה קצת מעניין מבחינת הנסיבות הנשיאותיות, נגיד הסיגניצ'ר איבנט של ג'ורג' דאבליו בוש, הבן, היה אסון במגדלי התאומים, שהתרחש בשנה הראשונה לכהונתו, ובזמן בוא נגיד, הסיגניצ'ר איבנט של טראמפ, ברור לחלוטין שזה הקורונה בשנה האחרונה לנשיאות. זהו, ורציתי לומר בהקשר הזה, כן?
לא, לא, תמשיך, כי יש לי משהו להגיד על השפעה, השוואה מעניינת, אבל תמשיך.
לא, לא, זה הזמן, כי רציתי להזכיר מישהו אחר.
אוקיי, אז רק אגיד, כן, אז מי שלא שם לב, ואני יודע שאתה באת להגיד את זה עכשיו, אחוזי התמיכה של טראמפ עלו בינתיים, כמעט ב-50%, שזה הכי גבוה שאי פעם היה לו, למרות ההתמודדות המאוד מאוד ביזיונית שלו עם הקורונה. אני לא לגמרי מופתע, זה מה שנקרא בארצות הברית השלב של ה-rally around the flag, לחבק את הדגל, אנחנו במצב חירום, צריך להיות פטריוטים, גם צריך לזכור שטראמפ כמו נתניהו יודע למנף את האירוע הזה, הוא כל יום בטלוויזיה, מנסה כמה שיותר להיות נשיאותי, בשביל מה שהוא חושב שזה נשיאותי, אבל, ופה זה חוזר לנקודה שלי לגבי תזמון ומתי אירועים קורים, זה קצת מוקדם, כלומר, כרגע אנשים מחבקים את הדגל, אבל עד שנגיע לנובמבר זה עוד הרבה זמן, ועד אז גם הכלכלה תהיה במצב יותר גרוע כנראה, או לדעתי לפחות עוד לא יהיה את העלייה חזרה מהמשבר הזה, ויהיו עוד מאות, עשרות אלפי הרוגים כנראה, ומתים, וגם צריך לומר שבמובן הזה, ה-rally around the flag הזה הוא בסופו של דבר משהו שנשחק, וזה בדיוק מה שראינו עם בוש, בוש הצליח עם ה-mission accomplished שלו ב-2003, כביכול שהוא ניצח את המלחמה בעיראק, לנצח בזכות זה ב-2004, אבל מהר מאוד אחרי ה-2004, כשעיראק הפך להיות די ברור שזה כישלון וסיוט, הציבור ממש הפנה לו גב, ובוש מסיים את תפקידו כאחד הנשיאים הלא פופולריים ביותר בהיסטוריה האמריקאית, ולכן אני מה שאני רוצה להגיד פה זה שתמיד התגובה הראשונה של משבר כזה זה לחבק, אבל אני לא בטוח, לא בטוח אם עד נובמבר הדבר הזה יעבוד בשביל טראמפ.
כן, אגב צריך לזכור שבוש בתחילת הקדנציה השנייה שלו ב-2005 התמודד עם אסון קטרינה, שבו הוא נתפס כנשיא כושל לחלוטין בתפקוד שלו מול ההוריקן הזה. ולגבי טראמפ, אני יכול לומר, יש שלושה דברים שעומדים בכל זאת לזכותו בנובמבר. אחד, זה שאמריקאים נוטים לא להחליף נשיא אחרי קדנציה אחת בלבד, וב-50 השנים האחרונות זה קרה רק פעמיים בעצם, זה קרטר וזה בוש האב.
נכון.
כן, לפני זה היה ג'רלד פורד שירש את ניקסון בנסיבות ההתפטרות. הדבר השני זה שבסופו של דבר באמת מתמודד מולו מועמד חיוור למדי, גם מבחינת הקמפיין, זאת אומרת ביידן הוא קמפיינר בעייתי ביותר. והשלישי זה שכמו שראינו ב-2016, טראמפ הוא קמפיינר מזהיר, ומוכן לעשות, בוא נגיד, מוכן לעשות כל דבר, כל טריק הכי שפל, כדי להפיל את היריב שלו. זהו, בינתיים מתגלה באסון הקורונה גיבור חדש, מושל מדינת ניו יורק, אנדרו קוומו, שאני דיברתי איתך לפני כמה ימים, ככה אמרתי, שאלתי אותך אם הוא בעצם הופך לרודי ג'וליאני של אסון הקורונה. רק נזכיר למאזינים, רודי ג'וליאני בזמן אסון התאומים היה ראש העיר של ניו יורק, והתפקוד שלו, לפחות בעין הציבורית, התקשורתית, היה מזהיר, והוא נהפך בעצם לגיבור האסון הזה. לא שזה עזר לו אחרי זה במרוץ שלו, בניסיונות שלו לרוץ לנשיאות, אבל הוא, היום כשאומרים את השם ג'וליאני, אז חוץ מהעובדה שהוא הפך להיות מין, לא יודע, מין מקורב מאוד מעורר תהיות של טראמפ, אז הוא נחרט בדפי היסטוריה בתור הגיבור של אסון התאומים. ואני אשאל אותך, אלי, פשוט כי ברור לי לחלוטין ש... אתה בקיא הרבה יותר ממני לגבי גם התפקוד של קוומו וגם במתרחש במדינת ניו יורק.
כן, אז קודם כל צריך להגיד שאנדרו קוומו באמת מצטער היום כסוג של הפנים של המשבר הזה בניו יורק, וסך הכל אני חושב שהוא אומר דברים מאוד נכונים, מאוד יפים. האיש עצמו הוא בעצם הכי כאילו פוליטיקאי ממסד שיש, אבא שלו היה מריו קוומו, היה המושל של ניו יורק, אז זה ממש מעין שושלת כזו, אלבני זה הבירה של ניו יורק, נחשבת בעיני רבים כמוקד להון שלטון ושחיתות יחסית, וכלומר הוא לא איזה נסיך בימים הרגילים שלו, אבל תשמע, בתור מישהו שכתב ספר שלם על איך שלא צריך למדוד הכל בכסף, אין ספק שיהיו לו כמה אמירות בשבועות האחרונים, במיוחד ברגע הזה שהיה את הדיון הזה, אחרי זה קצת ירד, אבל כשהיה את הדיון הראשוני הזה של טראמפ, האם בעצם כל המאות אלפים האלה שווים את הפגיעה בכלכלה, אז הוא יצא עם אמירות באמת מאוד נחרצות, מאוד יפות גם, על זה שלא צריך לשים מחיר, לאף בן אדם לאין מחיר, ושחייבים להציל את כולם וכולי, אז במובן הזה אני בהחלט מבין למה הוא הופך להיות בן אדם פופולרי בימים אלו. אני בדומה לג'וליאני, אני לא יודע כמה זה יעזור לו להמשך הקריירה הפוליטית, אבל בוא נגיד ככה, אני מבטיח לך שמתישהו הוא ירוץ לנשיאות אחרי האירוע הזה, אל תדאג. אנדרו קוומו כבר ידע למנף את זה, אגב, קריס קוומו, אח של אנדרו קוומו, הוא שדר ב-CNN, אז יש לנו פה הפול, אחי כאילו, אתה יודע, תקשורת תאגידית, פוליטיקאי, רק חסר איזה אח קפיטליסט, והיינו סוגרים פה את המשולש.
רק חסר איזה אח מנהל קרן גידור.
יש כזה?
לא, אני רק אומר, רק חסר.
אני אומר, חשבתי שאתה אומר שיש אח.
אח אחד זה הון שלטון עיתון, אח אחד הוא מושל, אח שני הוא ב-CNN, ואח שלישי, אם יש כזה, אז מתאים לו להיות מנהל קרן גידור, אבל...
אני מנסה עכשיו לראות, אני לא מצליח לראות אם יש לו אחים, אחרי זה אני אבדוק, עוד אחים. אבל אז אני רק אגיד דבר אחרון לגבי כל הסיפור הזה עם קוומו וטראמפ, שקוומו בסופו של דבר נמצא במצב מאוד בעייתי, כי צריך להבין שהמדינות האמריקאיות, הסטייטס, בסופו של דבר די מוגבלים ביכולות שלהם, בעיקר היכולות הפיסקליות שלהם, היכולות התקציביות שלהם, ולכן הוא מאוד מאוד תלוי בטראמפ. ופה אני רוצה לגעת בנקודה שאמרתי קודם, על למה אני חושב שיש הרבה דם על הידיים של טראמפ, אז כמובן אנחנו יודעים על הזלזול הנורא שלו במחלה בשבועות הראשונים, מה שאפשר לה להתפשט ולהפוך את ארצות הברית לשיאנית של כל... אגב, רוצה לשמוע משהו מדהים?
כן.
יש יותר מקרים של קורונה בניו יורק סטייט מאשר כל מדינה אחרת בעולם.
כן.
כלומר,
כן, מעל מדינת ניו יורק, מעל 150 אלף נדבקים, שרק לסבר את האוזן, זה מה, זה פי 2 מאיטליה? בערך.
כן, ושבוע הבא בערך הם יעקפו את איטליה במספר המתים, לא בניו יורק, זה ייקח יותר זמן, אבל בארצות הברית. בכל מקרה, אז אין ספק שטראמפ אחראי מאוד לביזיון הזה, אבל אפילו אולי יותר חמור מזה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה באמת כמה מסוכן זה שטראמפ, שהוא מגלומן ונרקסיסיסט קיצוני, כמה נורא זה שהוא דווקא הוא כרגע הנשיא. מה שקורה בעצם עכשיו זה שיש את החבילת חילוץ הפדרלית, שאגב יש בה באמת דברים סבירים, הרחבה של הבטלה, אותו צ'ק שדיברנו עליו, שאגב טראמפ, מאז גילינו שטראמפ דאג לחתום על כל הצ'קים בעצמו, ובדברים האלה טראמפ היה יחסית, טראמפ היה יחסית מאוד נדיב, כי כולם יודעים שהכסף הזה מגיע מטראמפ, כלומר טראמפ הנרסיסיסט מוכן להיות נדיב, אבל מה שאנחנו רואים שוב ושוב בתקשורת זה שהמושלים, שג'יי אינסלי בוושינגטון סטייט וקוומו ומרפי בניו ג'רזי, הם מתחננים מהממשלה הפדרלית לעוד תקציבים, וטראמפ פשוט לא נותן להם, וזה ברור שטראמפ פשוט מסתכל על המדינות האלה, ואומר, טוב, למה שאני אהפוך את אנדרו קוומו הזה לגיבור, למה שאני אעזור לו, שימותו כמה ניו יורקרים, או הרבה ניו יורקרים, אבל אם לי לא יוצא מזה הון פוליטי, אז אני לא הולך להציל אותם, חולני, אבל אנחנו חושבים, אני חושב שכולנו יודעים כרגע מי זה טראמפ, וזה לא בדיוק מפתיע אותנו. וכמובן הדבר שני גם זה שזה לא מדינה שהוא צריך בנובמבר לנצח, אז למה לי? ולכן באמת קוומו נמצא במצב באמת בלתי אפשרי, שמצד אחד הוא צריך לנהל את האירוע הזה, ומצד שני הוא עומד מול בית לבן, שבעצם באיזשהו מקום רוצה שהוא ייקשל באיזושהי רמה, או לפחות לא יצא גיבור גדול שמביא את כל המסכות וכל המכונות הנשמה ואת כל הציוד ואת כל האמבולנסים וכולי.
אבל אתה יודע, מה שתיארת עכשיו, זה רק, זה פשוט, זה מזעזע בעיניי, העובדה, עד כמה באמת הכל הפך להיות כל כך ציני, והכל פוליטי, גם באמת ברמה של, זאת אומרת, חיים של הרבה מאוד אנשים, ועד כמה, זאת אומרת, לדעתי, אתה יודע, זה יצא לי לדבר על זה עם אבא שלי אתמול או שלשום, שגם בישראל עכשיו זאת התפיסה, זאת אומרת, שאתה תמיד מסתכל על המהלכים של ביבי, לא לטובת, בסופו של דבר, אתה יודע, יש פה משבר מטורף, לא לטובת האינטרס הציבורי, והוא נבחר ציבור, אלא איך זה יוצא טוב בשבילו. ולדעתי זה אחת אולי הרעות הכי חולות של הפוליטיקה בשנים האחרונות, כי היא משחיתה את התודעה שלנו. היא מרגילה אותנו, אתה יודע, הציבור הרחב, להסתכל על מנהיגים בשעת משבר כל כך חמור, רק דרך הפריזמה הפוליטית, ובעיניי זה פשוט מזעזע.
כן, כן, ואני חושב שבהחלט טראמפ, וזה באמת כמו שאמרת מקודם, זה אולי הכוח הכי חזק של טראמפ, כשכולם יורדים נמוך, אבל לא יורדים עד כדי כך נמוך, כי יש איזושהי רמה של בושה וכבוד עצמי ואיזשהו משהו ככה מינימלי של אינטגריטי שמגביל אותך, שוב, אני לא יודע לגבי נתניהו, אבל לפחות הרבה פוליטי, טראמפ כאילו עוקף את הקו הזה ויורד עוד יותר, ובאמת, אני חושב שהרבה מובנים זה הסוד להצלחה שלו, שהחוסר בושה הזו. אבל כן, ואתה רוצה עכשיו לעבור קצת לדבר על מה שקורה בפועל בניו יורק? נורא.
כן, אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, שבוא נגיד, אני מרגיש שהיא צריכה להישאל, ולו כדי להוריד אותה מסדר היום, האם יש איזשהו סיכוי, במיוחד במקרה שהבחירות יידחו, שאנדרו קוומו יהפוך להיות המועמד של המפלגה הדמוקרטית במקום ביידן?
כן, תשמע, אם זה יקרה, זה יהיה, אני מניח ברור שאם ביידן חס וחלילה נהיה חולה מקורונה או משהו כזה, אז משהו יכול לקרות. אבל אם הכל נשאר כפי שהוא, אני חושב שהסיכויים הם כמעט אפסיים. אני חושב שבגדול את המלחמה הכי חשובה של המפלגה הדמוקרטית היא ניצחה, וזה שברני לא היה מועמד. אבל אתה יודע, אף אחד לא מאבד עכשיו את המקום שלו, הג'וב שלו מובטח, אין איזה שינוי מבני עמוק שהולך לקרות במפלגה הדמוקרטית עכשיו, שכל האנשים האלה מעפים הביתה. כלומר, ביידן הוא בסדר במובן הזה, המצב הפוליטי האישי שלהם יישאר. אז במובן הזה אני מאוד 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 אתפלא. תשמע, אם באמת ביידן מתחיל להגיד דברים הזויים, והעניין עם הקוגניציה שלו עולה, אז רק אז אני יכול לדמיין סיטואציה. אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, ביידן מוביל, יהיה ועדה, אולי זה יהיה בזום, אבל יהיה איזה ועידה, ואני פשוט לא רואה איזושהי דרך שבה יש פה איזשהו מהפך. אז אני לא חושב.
אוקיי, ותוך כדי שדיברת, פתאום עלה בראש שלי מחשבה, האם יכול להיות שביידן ייקח את קוומו בתור סגן נשיא? כי גם הבנתי שהם מיודדים. וזה אולי יכול להיות, אתה יודע, מין...
אחים לממסד, אני בטוח. כן.
כן?
זה מעניין, תיאוריה מעניינת. לא יודע, אני חושב שזה די ברור שביידן רוצה לקחת או אישה, או שחור, או אישה שחורה, עם סיכוי אולי טוב לשלישה שחורה, למרות שלעתי זה יהיה אימי קלובושר, זה האימור שלי, אולי קמאלה הריס, אבל קלובושר זה יותר הגיוני, כי היא באה מהמידווסט, ואולי הוא יחשוב שזה הדרך שלו לנצח את המידווסט, אבל רעיון יפה, נשמע רעיון יפה, כאילו, אתה יודע, יפה במובן ה... הציני המקוויאלי, כאילו, אני לא חושב שאנדרו קוומו הוא איזה גיבור גדול, אבל יש מצב, יש מצב. אגב, גם צריך לזכור שכרגע קוומו הוא הפרצוף של האירוע הזה, אבל זה זמני. בעוד כמה שבועות, אתה יודע, המספרים של ניו יורק, אני מאוד מקווה שלא נגיע למספרים כאלה בכל מקום, אבל אני חושב שבניו יורק זה קצת ידעך כנראה, אני מקווה. ובמקומות אחרות, במיוחד בדרום, זה יעלה, ואז כאילו, אתה יודע, יהיה פרצוף אחר אולי שהופך להיות הפרצוף של המשבר. יכול להיות שזה מאוד זמני כל ה-15 דקות תהילה האלה של אנדרו קוומו.
אני אגיד לך מי כנראה לא יהיה סגן נשיא של ביידן, זה מרק לוין. מרק לוין הוא חבר מועצה בעיר ניו יורק, ויושב ראש של... נציבות הבריאות במועצת העיר ניו יורק, ולפני כמה ימים הוא פרסם ציוץ באמת מחריד. אלי, אתה רוצה לספר?
כן, אז היה שם הרבה דברים. קודם כל, דבר אחד שהוא אמר שאחרי זה שמעתי בהרבה אנשים, וזה מאוד מעניין, זה שהמספרים על התמותה בקורונה הם לא מדויקים. והסיבה שהם לא מדויקים זה שבעצם יש המון אנשים שכנראה מתים בבית מהקורונה. ביום רגיל בניו יורק, במרץ, בערך 20 עד 25 אנשים מתים בבית שלהם כל יום.
בשנה רגילה?
בשנה רגילה. בשבועות האחרונים, לוין בעצם חושף נתונים שבסביבות ה-200 אנשים מתים בבית שלהם כל יום. עכשיו, יכול להיות שחלק מהם לא חולים בקורונה, פשוט, אתה יודע, אין אמבולנסים או משהו כזה, אבל אני חושב שאפשר להגיד שחלק ניכר מהם כנראה כן מתו מקורונה. אז זה, קודם כל, נתון לזה. גם מזעזע שיש כל כך הרבה אנשים שאנחנו פשוט מתים בבית, אבל זה גם מזעזע כי זה מזכיר לנו בעצם בכל מקום, בין אם זה סין או איטליה או כמה שבעצם כל הבדיקות האלה וכל המספרים האלה שכולנו אובססיביים האלה ועושים רפרשים על וורד, כמה שבעצם יש הרבה בעיות איתם, ולכן המספרים כנראה הם הרבה יותר נוראים אפילו ממה שחשבנו. היו שם אבל עוד כמה דברים נוראים בציוצים האלה, אין ספק. אני חושב שהכי נורא היה זה שהתוכנית שלהם, יש להם בעיה של איפה לשים את הגופות, הוא דיבר הרבה על זה בעצם, זה היה העיקר.
כן, זה היה בעצם הציוצים הגיהנום שהוא כתב, ושוב נזכיר, זאת אומרת, זה בן אדם שפשוט מעלה ציוץ, זה אפילו לא ברעיון ששואלים אותו, הוא מרצונו כותב שבקרוב הם יצטרכו להתחיל לקבור אנשים, או לשים לפחות באופן זמני, לקבור אנשים בפארק, בפארקים בניו יורק.
כן, אז נכון. אז מה שהוא תיאר קודם כל זה ש... לא, תמשיך, תמשיך אתה.
לא, גם הוא אומר, trenches will be dug for 10 caskets in a line, it will be done in a dignified, orderly and temporary manner, but it will be tough for New Yorkers to take. והניסוח, אתה יודע, הניסוח מרגיש שבעצם כבר במועצת העיר הם קיבלו החלטה, אוקיי, מבחינת מדיניות, והנה כבר ממחר בבוקר הם הולכים להתחיל להכשיר פארקים בעיר ניו יורק שהפכו להיות בתי קברות.
כן, אז קודם כל רק להגיד לפני זה ש... הרבה אנשים מתקשרים ל-funeral homes, למקומות קבורה, לא מצליחים לשכנע מישהו שיבוא לקחת תקופות, גם בביתי חולים כבר הביאו מקררים ועוד מקררים, וגם שם הם מלאים, זה נורא, זה רק ככה דרך אחת להסתכל על הסיפור המזעזע שקורה עכשיו בעיר, ולכן נדרש באמת את הפתרון הזמני הזה. אגב, ראש העיר יצא אחרי זה, ונראה לי שהוא כעס על לוין, כי זה צייר מצב שאתה יודע, אוטוטו בסנטרל פארק, או בפרוספקט פארק, מתחילים לכפור קברים, והוא אמר, לא, זה הולך להיות בהארט איילנד, בברונקס, שגרם לי להסתקרן מה זה האי הזה ליד ברונקס, ששם הולכים לך זה, אבל הוא ישר רצה להגיד שזה לא יהיה בכל פארק, אבל אין ספק שהסיפור הזה ממחיש מה שקורה בניו יורק בשבועות האחרונים. אגב, אני חייב להגיד לך, בסופו של דבר, כמה שהמצב נורא, ואנחנו מדברים פה על כמעט 1,000 מתים מדי יום, אני האמת היא, חשבתי שזה יהיה כבר יותר גרוע. אני, למשל, בינתיים, תודה לאל, נראה שלא נגמרו המכונות ההנשמה, שזה לדעתי עניין קריטי. למרות שאגב, אנחנו יודעים היום שאחוז האנשים שסורדים ברגע שעוברים להנשמה, הוא כנראה פחות מ-50%, כנראה אולי אפילו הרבה פחות מ-50%, אבל עדיין, הקריסה הטוטלית הזאת, כמו שראינו באיטליה, שאנשים יצטרכו לבחור, הרופאים יצטרכו לבחור מי חי ומי מת, זה עוד לא קרה. אבל עדיין, רק אני אספר לך עוד מספר אחד מחריד שאני שמעתי, 41 עובדי סאבווי מתו בשבועיים האחרונים, זה אלו אנשים ממעמד נמוך, שהמשיכו להסיע את הרכבות, המשיכו לתפעל את המערכת התחבורה הציבורית בארצות הברית, כדי שכל העובדים החיוניים ימשיכו, ו-600 מהם כרגע חולים בקורונה, ו-41 מתו, המספרים האלה כנראה יעלו, והם באמת הגיבורים, חוץ מהרופאים והאחיות, הם הגיבורים של המשבר הזה, אנשים שבאמת המשיכו לעבוד, ושילמו על זה בחייהם.
כן. אז הייתי אומר, לפני שאני עובר ל... בוא נבדוק מי בסופו דבר הם המתים פה, או הרבה מהם, אני רק רוצה ככה לומר שבעצם הקטסטרופה שמתרחשת בארצות הברית, אני חושב שהיא שילוב של שלושה גורמים. אחד, זה באמת האדישות של הממשל, שכבר קראנו בשבוע האחרון שטראמפ הוזהר בינואר על ידי יועץ הסחר הראשי שלו, והיום קראתי שכבר בנובמבר התחילו להזהיר מפני הסכנה של הווירוס. אז אחד זה האדישות של הממשל, השני זה באמת...
רגע, אפשר רק להגיד משהו על זה?
בטח.
צריך להגיד, זה אדישות אבל לא חוסר פעולה, הם כן עבדו, הו-הו איך הם עבדו. למשל, אנחנו יודעים ששני סנאטורים רפובליקאים יצאו מפגישה של דלתיים סגורות בדצמבר, נראה לי, אולי תחילת ינואר, שבו הם שמעו מה זה בעצם ההשלכות של וירוס קורונה, הלכו לתקשורת ואמרו הכל יהיה בסדר, אבל מאחורי הגב הם מכרו במיליונים את המניות שלהם, חלק מהם אפילו קנו מניות, ראיתי, של מפעלים לייצורי מסכות, כלומר, אין ספק שהרבה מאוד אנשים במפלגה הדמוקרטית, כן, 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 מפלגה הרפובליקאית ידעו מה הולך להגיע, וניצלו את ההזדמנות הזאת לעשות על זה כסף, במקום להכין את החברה האמריקאית, פשוט מזעזע, מחריד.
מטורף, וצריך להזכיר, צריך להזכיר בהקשר הזה, כן, אז אני בינתיים אני אוסיף עוד גורם. הגורם השני שקשור לאדישות של הממשל זה התפקוד של כלי תקשורת מסוימים, ובראשם פוקס ניוז, שנזכיר, זה בעצם גוף התקשורת הטלוויזיוני היום הכי, עם הרייטינג הכי גבוה בארצות הברית, שהמגישים שלו פשוט לאורך שבועות, פחות או יותר בהתאם לדף המסרים של טראמפ, שוב ושוב חזרו והדגישו עד כמה הווירוס הוא לא מסוכן, ושלא צריך לשנות את דפוסי ההתנהגות, ובעצם תרמו לאדישות של של האמריקאים, של הציבור האמריקאי, וזה הגיע למצב שקראתי שמשפחת מרדוק, רופרט מרדוק והילדים שלו ששולטים בפוקס ניוז דרך החברה שלהם ניוז קורפ, כבר נערכים לתביעות ייצוגיות נגד פוקס ניוז על ההונאה, ההטעיה שלה בתחילת משבר הקורונה. אז זה הגורם השני. ושני הגורמים הבאים זה העניין הבריאותי רפואי. אחד מהם זה בעצם המצב הבעייתי של הרבה מאוד אמריקאים מבחינת איכות הטיפול הרפואי שהם זכו לו עד הקורונה. זאת אומרת, הקורונה כבר תפסה אותם במצב בריאותי מאוד בעייתי, במיוחד מן הסתם קשישים וחולים. והבעיה הרביעית, ואולי הכי חמורה, זה פשוט ההיערכות, המוכנות של מערכת הבריאות האמריקאית לנגיף כזה. וזה ממספר מיטות אשפוז לכל בן אדם, ועד באמת דברים כמו ציוד רפואי מתאים, מכשירי הנשמה וכיוצא באלה.
כן, אני חושב שאתה תיארת באמת הכל, וזה מביא אותי לנושא הבא שאני רציתי להעלות, ובאמת העניין הזה שאתה הזכרת עם המצב הבריאותי הרעוע, כמובן אנחנו מדברים פה על הבדלים מעמדיים מטורפים, מי שמכיר קצת את ההרצאות שלי יודע שאני מדגיש את זה הרבה, למשל את העובדה שמישהו בעשירון העליון חי 12-13 שנה בארצות הברית יותר ממישהו מהעשירון התחתון, ואנחנו רואים גם כמה באמת שה... קורונה פוגע בארצות הברית בצורה לא שוויונית, בעוד שהעשירים ברחו לבתי קיץ שלהם, ויש להם מזמינים הכל דרך שליחים, מעמד פועלים שצריכים לסכן את עצמם בשביל לפרפר ולהביא להם כל דבר. לעומת זאת, אנחנו רואים, הזכרתי את העובדי סאבווי, ובאמת המקום שבו הכי רואים את זה, לא רק בניו יורק, גם בשיקגו, גם בוושינגטון די-סי, גם במילווקי, זה כמות השחורים שמתים מהקורונה באחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים מהאחוז שלהם בחברה. רק נתון אחד ששמעתי בשיקגו, אגב גם בדטרויט אנחנו רואים שהקורונה קצת מתחיל להשתולל עכשיו, אבל בשיקגו בערך רבע מהאוכלוסייה היא שחורה, ולעומת זאת קרוב ל-70% ממי שמת בינתיים מהקורונה היה שחור. נכון. אנחנו רואים מספרים מאוד דומים בכמעט כל עיר אמריקאית, גם בדטרויט המספרים הם דומים, גם בניו יורק, באמת נורא נורא עצוב, אבל אין ספק שזה גם מהדברים שאתה דיברת אליהם על הבריאות, וגם זה שאין ימי מחלה, לאנשים האלה אין ברירה אלא לצאת החוצה לעבוד, כל הדברים האלה ביחד מביאים למצב באמת שאין צדק בעולם, ובטח לא, הקורונה לא הולך להביא לעולם צודק יותר, וכל הקלישאות האלה שאנחנו שומעים, אגב גם מאנדרו קוומו, על זה שהקורונה פוגע בכולנו בצורה, לא, הוא לא פוגע בכולנו בצורה שווה, הוא פוגע בעיקר באנשים הכי חלשים, בשחורים, בהומלסים, באנשים שאין להם בתים, באנשים שגרים במקומות מאוד מאוד צפופים, באנשים שאין להם את היכולת בכלל לבצע את ההרחקה הציבורית הזאת, או החברתית הזאת, שכולנו מדגישים, וזה לצעדים מאוד מרגישים את זה, ולדעתי בסופו של דבר זה היה, אחת הסיבות המובילות לכך שבאמת כמות האנשים בארצות הברית שמתים מהמחלה הזאת היא מאוד מאוד גבוהה ביחס למקומות אחרים, ואגב במיוחד האנשים מתחת לגיל 50 או 60.
כן, אגב יכול להיות שאנדרו קוומו אמר את מה שהוא אמר בגלל אחיו הצעיר קריס קוומו שנדבק בקורונה והפך את זה לכזה שואו טלוויזיוני ב-CNN, כשהוא נכון. כשהוא המשיך לשדר מהבית, וראיתי ככה איזה קטע של כמה דקות, שבו הוא מתאר את ההשפעה של הווירוס על הגוף שלו, והוא אמר, לא חוויתי דבר כזה בחיים שלי, והיו לי הזיות, וכו' וכו', אבל באמת צריך לזכור שהוא אומר את הדברים האלה מהמרטף של הווילה שלו, ושזה בן אדם ש... חוץ מהעובדה שהוא עשיר בלבן, אז הוא גם, בוא נגיד, אני מניח שביטוח הבריאות שלו יותר טוב משל 95% מהאמריקאים, ומהקצה השני, של נדבקי הקורונה. אני רק אציין עוד נתון. מדינת לואיזיאנה, שבה שחורים הם 60% מהאוכלוסייה, היא כרגע במקום הרביעי במספר המתים בקרב המדינות בארצות הברית, יותר מקליפורניה, שהאוכלוסייה שלה היא פי 10 יותר גדולה מאשר לואיזיאנה. רק ככה כדי לסבר את האוזן. ורציתי לציין עוד שחור אחד, בוא נגיד, בחלונות הגבוהים של הממשל, וזה אדמירל מייקל אדמס, שהוא הממונה על שירותי הרפואה, והוא בערך השחור היחיד שנראה בבית הלבן, כי צריך לזכור, כל הקבינט של טראמפ כמעט כולו הוא לבן, וגם הכהונות המשרות הבחירות בממשל שלו. וביום ראשון השבוע, מייקל אדמס, הממונה על שירותי הרפואה מטעם הבית הלבן, אמר שהאמריקאים עומדים לחוות את השבוע הקשה ביותר בחייהם, ודונלד טראמפ מאוד לא אהב את ההכרזה הזאת, אפשר להבין למה.
פרל הרבר, הוא קרא לזה פרל הרבר, הוא אמר זה הולך להיות פרל הרבר.
כן, וקראתי שבעקבות האמירה הזאת, טראמפ פשוט לא הזמין אותו לשני התדרוכים היומיים שהגיעו אחרי זה. זהו.
אגב, לגבי, אז כמה דברים. אחד, הלואיזיאנה, אגב, אחת הסיבות שהמצב כל כך רע בלואיזיאנה, זה בגלל שהחליטו לא לבטל את המארדי גרא לפני כמה שבועות, והמשיכו לזרום ללואיזיאנה אלפי צעירים שיקורים, שאחרי זה חזרו לבתים שלהם. אגב, עוד דבר שהדהים אותי, יש מפות באינטרנט עכשיו, על בכל רגע נתון כמה מטוסים באוויר, אתה רואה, נגיד, את אירופה, אין כלום, יש איזה מטוס אחד בשמיים, אתה רואה ארצות הברית, מלא טיסות עדיין, אוקיי? מלא טיסות פנימיות עדיין בתוך ארצות הברית, כלומר, בסופו של דבר ארצות הברית, עד עכשיו, עדיין לא מתמדדת עם הסגר הזה, לדעתי, ברמה שצריך. אגב, פה אם אנחנו מדברים על שמשטרה נכנסת לעניינים ונותנת דוחות, זה לא קורה בכלל, הבנתי, בארצות הברית. כלומר, אין באמת שום איזשהו אכיפה או פיקוח משמעותי, האם אנשים מקפידים. אז בסופו של דבר אני גם חושב שאנחנו, המצב הולך רק להחמיר במובן הזה, וגם צריך לזכור שיש עדיין כמה מושלים לפרוביקאים בדרום, שבכלל לא הכריזו על סגר או על להישאר בבית, וכשהווירוס יגיע למקומות כאלה, למיסיסיפי ולאלבמה, ומקומות שבאמת השירותים הרפואיים שם זה של מדינת עולם שלישי, אז בכלל הולך להיות מזעזע, ושוב זה כאן יהיה השחורים והלבנים העניים שהכי ייפגעו. ואני רק רוצה לסיים בסיפור מזעזע ושובר לב שראיתי היום, של בחור נהג אוטובוס בדטרויט, שוב עוד אחד מהאנשים הגיבורים האלה, שחור, לפי התמונה הייתי אומר שהוא משהו בסביבות הגיל 45, אולי 50, עם משקל עודף, אגב רואים את זה, מקליט בפייסבוק שלו, הקלטה קצרה, מתלונן על זה שעכשיו מישהי עלתה לאוטובוס והשתעלה עליו, וזה מעצבן אותו, ועכשיו הוא יצטרך ללכת הביתה ולהתקלח, לדאוג שזה לא ייכנס לבית שלו וכולי, ושבועיים אחרי זה האיש הזה נפטר מקורונה.
וואו.
ממש, אתה רואה את הרגע, כאילו, כן, נורא. וזה באמת כרגע לדעתי הסיפור הכי גדול שקורה היום בארצות הברית. הסיפור הזה של השחורים, של מעמד הפועלים, שהם הכי נפגעים, והכי נורא, שאתה רואה לפעמים אנשים שכאילו, אתה יודע, מצקצקים בלשון שלהם, טוב, למה הם יוצאים מהבית, כשלא מבינים כמה שהם בעצם, גם בזכותם יש בכלל חברה מתפקדת, וגם אין להם הרבה ברירות, כן, אין להם הרבה ברירות אלא לצאת מהבית, וזה באמת, זה שובר את הלב. מה שקורה היום באמריקה שובר את הלב, ואני רוצה לומר שאנחנו לקראת איזשהו C, יש כנראה כל מיני סממנים שמבחינת המספרים יש איזושהי ירידה כלשהי, אבל היום כנראה ימותו עוד 2,000 אנשים באמריקה, ו אני עדיין לא בטוח שאנחנו בסי, אני חושב שברגע שזה יתחיל להתפשט בדרום, ובמקומות אחרים אורבניים, אז אני לא בטוח.
כן, התחזית לאוגוסט היא של מעל 80 אלף מתים עד אוגוסט.
וואו, כן, זה נשמע לי סביר, זה נשמע לי אפילו קצת אופטימי.
כן,
ובנימה אופטימית זו.
כן, אני רק אגיד משפט אחד אחרון, שכאילו, אני, אתה יודע, אני מרגיש שבסוף הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עוסקים בהם, it goes down to that, של אוקיי, מה היה קורה עם נהג אוטובוס שהזכרת קודם, בן 45, כן, אזכיר, לא קשיש חולה בן 94, אם היה לו ביטוח בריאות ממלכתי, לא מהיום, בוא נגיד בעשר השנים האחרונות, ולא רק לו, אלא להמוני אמריקאים אחרים, ואפשר לציין בהקשר הזה גם את הנער בן ה-17 מקליפורניה, שלפני עשרה ימים, שבועיים, הלך למרפאה, אמר שיש לו קורונה, וכשהם ראו שאין לו ביטוח רפואי, אז הם סרבו לטפל בו, ובנסיבות באמת חריגות, כי הוא בסוף בן 17, הוא אחרי כמה שעות, הוא הרגיש באמת רע, ונסע לבית חולים אחר, ואז הוא פשוט חטף דום לב. אז הוא אמנם לכאורה לא מת באופן ישיר מקורונה, אבל ברור לחלוטין שב... עולם הגיוני שבו בן אדם מקבל טיפול רפואי, אז כבר היו עושים לו עוד בדיקה, ויכול להיות שהחיים שלו היו נצלים. זהו, וכמו החיים שלו, אפשר לשאול כמה חיים של אמריקאים היו נצלים בחודש האחרון ובחודשים שיבואו, עם מערכת הבריאות של ארצות הברית, הייתה נראית כמו של מדינה מערבית סטנדרטית, ולא כפי שהיא נראית כיום.
כן, ואני רק אסיים ולהגיד אולי את הדבר האחרון, אולי אחד הדברים היותר חשובים, בשבועיים האחרונים 10 מיליון אמריקאים איבדו את העבודה שלהם, מספרים מטורפים, ומתוכם מערכים שבערך 3.5 מיליון יאבדו לא רק את העבודה, אלא הם יאבדו גם את הביטוח בריאות, כי כמובן אמריקה הגאונית, החליטה לקשור את התעסוקה שלך בביטוח הבריאות שלך. ולכן בדיוק הרגע הזה שהם הכי צריכים את הביטוח בריאות הזה, כשהם מאבדים את העבודה ואת כל הביטחון הכלכלי שלהם, הם לא מקבלים אותו. ואתה יודע, אני אספר עוד סיפור אחרון, אולי אחד האירועים שבאמת שבר אותי לפני כמה ימים, רופא שמספר על חולה שהוא מסביר לו שהוא יצטרך לעשות לו את האינטובציה ויחבר אותו למכונת הנשמה, ומצבו מאוד רע, הוא כנראה הולך למות, הוא גם אחרי זה מת, ואתה יודע מה הדבר האחרון שהבחור הזה אמר, לפני שחיברו אותו למכונת הנשמה? How will I pay for this?
וואו.
אפילו ברגע שהוא הולך למות, במקום, אתה יודע, להתמודד עם הסבל הזה בצורה מכובדת, הוא צריך גם לדאוג איך הוא ישלם לזה. פשוט
נורא. וואו.
מדינה כל כך מוזרית.
וואו.
כן.
טוב. נגיד, כן, מה אומרים אחרי דבר כזה?
אוקיי, בומר.
כן, אוקיי, בומר, בוא נקווה שהפרק הבא שנקליט בשבוע הבא יהיה קצת פחות אגום.
אמן, אמן. ו... פה המצב עדיין נראה בסדר, אבל תמשיכו להקפיד חברים, לשטוף ידיים, לא לפגוש את ההורים שלכם. יאללה, שבוע כן. טוב נדן.
שבוע טוב, חג שמח ולהתראות.
חג שמח.
כן. גם זה, גם זה.